שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום יום שלישי, באולפן סמי פרץ. שר התקשורת יועז הנדל זרק פצצה שמרעידה את שוק הטלוויזיה הישראלי, הטלת פיקוח על חברות החדשות, כך שניתן יהיה לשלול מהן את הרישיון לשדר חדשות בנסיבות מסוימות. לכאורה, לא רע שהמדינה מחזיקה כלי שמאפשר לה למנוע מגורמים מפוקפקים או בעייתיים לשלוט בערוצי החדשות המרכזיים, אך בפועל מי שיעשה זאת הם פוליטיקאים או שלוחיהם. ובשנים האחרונות למדנו כמה בעייתי יכול להיות הקשר בין ההון, השלטון והעיתון. נתי טוקר יהיה איתי כאן וננסה להבין מהן הסכנות וגם מהן ההזדמנויות בהצעת חוק השידורים החדשה. אחרי שנה של ניסיונות להשתלט על חברת כלל ביטוח, ועדת הריכוזיות החליטה למנוע מאיש העסקים אלפרד אקירוב לשלוט בחברה. היא התרשמה שמדובר באיש עסקים מאוד ריכוזי, עם חובות גדולים בשוק ההון הישראלי, ולכן הדבר האחרון שצריך לתת לו זה לשלוט בחברת ביטוח משמעותית. אנחנו דיברנו כאן בפודקאסט לא מעט על הסכנה הזו, וכדי להבין אותה ולראות האם זו באמת החלטה סופית, נדבר עליה שוב. אני ואיתן אבריאל שותפי להגשה. צהל נערך לקראת כניסתו של רמטכ"ל חדש, הרצי הלוי, שיכנס לתפקידו בינואר הקרוב, וכמו תמיד, החלפת המפקד העליון של הצבא מעוררת שאלות גם כלכליות. האם הוא יביא גישה אחרת לסוגיות הכלכליות של גיל פרישה, פנסיות ותקציב הביטחון, או שזה עוד מאותו דבר? כמה שיותר תקציבים, כמה שיותר פנסיות וחוסר חשק מוחלט לקדם הסדרי שכר ופנסיה דיפרנציאליים מתקדמים יותר בצהל. אבי ברלי יהיה איתי בעניין הזה. יאללה, מתחילים. שלום לנתי טוקר.
שלום סמי.
תשמע, בתוך כל הקמפיין בחירות וכל הבלגן הפוליטי, יש איזה נושא שהוא כאילו, אתה יודע, בעיניי משמעותי, אבל הוא נבלע בין שלל הכותרות. הצעת חוק שידורים חדשה של משרד התקשורת, של שר התקשורת יועז הנדל, די מרעידה את שוק הטלוויזיה הישראלי, בעיקר את הערוצים המסחריים, ערוצי הברודקאסט הקיימים, את קשת, רשת, משום שבעצם הוא מנסח פה חוק שאמור להטיל פיקוח על חברות החדשות של הערוצים האלה, מאפשר לוועדה ציבורית כלשהי, אחרי זה אנחנו נדבר בדיוק איזה מין ועדה, לשלול מהן את הרישיון לשדר חדשות בנסיבות מסוימות. ואני אומר לעצמי, מצד אחד באמת לא הייתי רוצה שכל אחד יהיה פה בעלים של ערוץ חדשות, לא חסרים גורמים בעייתיים, מפוקפקים, ריכוזיים, פליליים, שאולי היו רוצים לשים את היד על ערוץ כזה. מצד שני, אתה נותן פה לפוליטיקאים דריסת רגל מאוד מאוד גסה בשאלה מי כן ומי לא. הרי אנחנו לא יודעים מחר, נגיד שמחר, אני לא יודע מי, נגיד שבן גביר הוא זה יהיה שר התקשורת. והוא יחליט למי לתת ולמי לא לתת. אז אתה אומר, אולי אני לא צריך את החוק הזה. מצד שני, אתה יכול להיות שיבוא איזה שר נורמלי, שימנה אנשים נורמליים, שימנו אנשים שפויים, מתונים, רגועים, ישרים, whatever. בקיצור, אני מנסה לנסח פה, קודם כל, לפני שאני מנסח פה איזה עמדה, ננסה להבין מה כולל החוק הזה, ומהם המסרים המרכזיים שלו.
זהו, אז כדרכך הצגת את הדילמה כבר בפתח בצורה נורא ממצאה, אבל באמת קודם נבין מה זה החוק הזה. החוק הזה באמת נועד כאילו למחוק את כל מה שידענו עד היום על רגולציית התקשורת בישראל, ולנסות לנסח אותה מחדש. וזה אומר, למשל, המרכיב המרכזי זה למשל אדישות טכנולוגית. היום כל חוקי התקשורת מתבססים על איפה אתה צורך את התוכן, בכבלים, בלוויין, דרך האוויר, דרך הסלולר, אולי דרך האינטרנט שלא מפוקח בכלל. אז באה המדינה ואומרת, רגע, לא אכפת לי, אני רוצה לבדוק איזה תוכן משודר, לא משנה מהו הצינור שבו אתה מקבל אותו. וזה אומר שגם תכנים שמועבורים עלינו באינטרנט, אם זה תכנים מושקעים, תכני וידאו, כלומר תכנים משמעותיים, לא כל איזה בלוגר, אלא תכני וידאו שמישהו הפיק אותם ויצר ערוץ, או מייצר איזה ממשק שבאמת מספק לנו תכנים באופן רחב, גם זה צריך להיות מפוקח, גם אם זה באינטרנט. אז יש לזה השלכות, למשל, על השתת חובת הפקות מקור על נטפליקס או על דיסני פלוס, בהיבטים האלו. יש לזה משמעויות, למשל, בכל מיני מודלים עסקיים של הוט ויס. ומצד שני, גם שחרור המון, של המון רגולציה, אנחנו עוזבים את הכל. מצד שני, אומרים במשרד התקשורת, אנחנו רצינו להשאיר איזה שהם מעוזים מסוימים ששם באמת צריך פיקוח ממשלתי מאוד הדוק. אז בספורט ובילדים וזה, אבל בעיקר, כמו שציינת, זה חדשות. שידורי
כן, החדשות. אגב, צריך להזכיר, אנחנו עובדים בארגון שמהותו היא חדשות, עיתון הארץ, דה מרקר, משדרים גם קצת אולי וידאו פה ושם באתר, לא כזו מעצמת וידאו, אבל בכל זאת, צריך להזכיר שאף אחד לא מפקח עלינו. אנחנו יכולים לכתוב מה שבא לנו, אין לנו שום רגולטור, אנחנו יכולים להיכנס במי שאנחנו רוצים, אז למה אנחנו חיים בשלום עם זה שערוצי טלוויזיה, ערוצי אינטרנט, יהיו תחת פיקוח?
המשרד אומר, יש שלב מסוים שבו גוף שמפיק תוכן חדשותי, הופך להיות הרבה יותר בעל עוצמה. הם בעצמם מתקשים להגדיר את זה. הם אומרים, אתר כמו הארץ, הוא מפיק פה ושם וידאו, אנחנו לא נפקח עליו. ברגע שמקימים ערוץ טלוויזיה שמשודר על גבי ספק תכנים, על גבי פלטפורמת שידורים, יש לך ערוץ טלוויזיה, פה המדינה כבר אומרת, רגע, עברת איזה רף מסוים.
רף במה? שבכמות האנשים שאתה יכול להגיע אליהם?
אז אחת הבעיות זה באמת, כמו שאתה, באמת המשרד התקשורת לא הצליח להגדיר מהו הרף שבו המדינה אומרת, רגע, אתה כבר לא כבר איזה בלוגר, אתה לא איזה אתר חדשות מקומי, אתה לא אפילו אתר חדשות רציני, אתה כבר ספק תוכן בווידאו. המדינה עצמה מתקשה להגדיר, היא אומרת, או שאתה משודר על גבי ספק תכנים, למשל שיש לך ערוץ באות או ב-YES או בפרטנר, או שהגעת לתפוצה רחבה. אבל זה נורא פלואידי, המדינה יכולה פתאום להגיד, תפוצה רחבה, זה אם יש לך, אם יהיה לך 200 אלף הורדות באפליקציה, אז אתה פתאום, זה אחת הבעיות, מהו השלב שבו המדינה מתחילה לפקח.
אגב, יש פה גם בעיה אחרת. נגיד, תיקח את ערוץ 14, שהוא גם משדר חדשות, אבל אין לו רייטינג גבוה. יש הרבה מאוד עיתונים שיש להם רייטינג גבוה יותר ממנו. אז השאלה, האם אתה מפקח על ערוץ 14 כי הוא בטלוויזיה, ואתה לא מפקח על מי שמפיץ, כך זה ידיעות אחרונות, שהוא גוף תקשורת מאוד מאוד גדול, עם עיתונים והשפעה יותר גדולים מאלה של ערוץ 14. אז יש פה איזה בלבול, איך מתמודדים עם זה?
קודם כל, נקודת המוצא המסורתית היא שתוכן וידאו הוא תוכן עם השפעה יותר ניכרת על דעת הקהל. יש איזושהי יכולת להשפיע על דעת הקהל יותר, והרגולטור אומר, שם אני מפקח. תוכן כתוב, אינטרנטי, אפילו, יש אנשים עם חשבונות טוויטר שמגיעים לתפוצה יותר רחבה מערוץ 14. אנחנו לא מפקחים, אף אחד לא חשב לפקח עליהם. אבל יש איזה אלמנט שאם יש לך גוף שמפיק תוכן באופן סדיר ומגיע לקהל הרחב, זה הכוונה לפחות. הם לא מצאו עדיין את ההגדורת המדייקות, איפה השלב שבו מתחילים לפקח.
אז בעצם ההבחנה הראשונה שלהם, תכנים אודיו-ויזואליים, כלומר וידאו. לא, זה אם אני יכול לכתוב מאמר, גם אם יש לי הרבה מאוד קוראים, אף אחד לא רוצה לפקח עליי. אגב, יכול להיות שגם קשור לעניין של הפצה, כי הפצה של וידאו היא באמת יכולה להפגיש אותך עם משהו שמישהו אמר. הרבה פעמים אנחנו יכולים, סליחה, לא נעים להודות על עצמנו, אבל אנחנו יכולים לכתוב באיזה טקסט, משהו מאוד, אתה יודע, משמעותי שמישהו אמר לנו, אבל אתה יודע, הציבור לא שמע את זה בקולו, אז יכול להיות שהוא מייחס לזה קצת פחות חשיבות, או שזה רץ פחות מבחינה ויראלית.
ומנגד גם המוטיבציה של פוליטיקאי להופיע, להיחשף וידאו היא הרבה יותר גבוהה, אז יש פה איזו הזנה הדדית שגם שהפוליטיקאים גם רודפים אחרי הכלי הזה, לכן זה יותר חשוב לפקח, לוודא שזה מתנהל.
כן, יפה. אז תשמע, אני באופן אישי כן מקבל את הרעיון שצריך לעשות איזשהו מיון, איזשהו פיקוח, כלומר, שלא כל אחד יהיה בעלים של כלי תקשורת כזה. עכשיו אני לא יודע להגיד מי כן ומי לא, אבל אתה יודע, אפשר בקלות להגיד, עבריינים, אנשים עם רקע מאוד בעייתי, לא.
תושבים זרים, זה גם...
תושבים זרים שבאים לפה כדי לנסות להשפיע על חיינו, בלי לחיות פה ולהיות חלק מאיתנו, גם זה בעייתי. וגם קל להגיד גם שבעייתי, אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו יש מאבק בנושא יוקר המחיה, ועל המוקד נמצאים שני יבואנים, שסטוביץ' ודיפלומט. נגיד שהם מחליטים להקים ערוץ חדשות, אני אומר, תשמעו, מאחר והמוטיבציה פה היא באמת בעייתית, לא רוצה לתת לכם להקים ערוץ חדשות. אבל זה לא אומר שאין שחקנים מאוד משמעותיים בשוק העסקי שלא שולטים היום בערוצי חדשות. בוא תזכיר לנו מי שולט בקשת ורשת.
אז כמובן מי ששולט בקשת ובחברת חדשות 12 זה משפחת ורטיים שמחזיקה במקביל גם בשליטה בבנק מזרחי טפחות וגם במונופול קוקה קולה ובטרה ובעוד שורה של החזקות.
כלומר זה הגוף שהכי חזק בתחום המשכנתאות בישראל. בנק מזרחי טפחות הוא בעל הנתח הכי גדול, והגוף הכי חזק בתחום המשקעות בישראל.
וגוף מרכזי מאוד בתחום המזון בכלל.
כן.
ומהצד השני, בערוץ 13, שם זה סיפור קצת יותר מורכב, אבל בעל השליטה כיום הוא לן בלווטניק, יש לו המון עסקים בחול, כמובן, אחד מהאוליגרכים המשמעותיים, אבל בישראל יש לו כלל תעשיות, מחזיק בין השאר בנשר, כבר לא מוגדר מונופול, אבל חברה עם המון...
חברת המלט הגדולה בישראל, כן? שזה תשומה משמעותית בשוק הבנייה. אז הם משלימים את זה. זה בונה וזה נותן משכנתאות. בדיוק. יבוא הגוף, תכף נדבר איזה גוף זה, ויבוא ויגיד לגופים האלה, אתם שולטים פה ביותר מדי חלקים במשק, זה לא התפקיד של ועדת הריכוזיות או של רשות התחרות, לבוא ולהגיד, חברים, יש פה בעיה בתחום התחרות?
למעשה זה מה שהיא אמרה. כשנוחקק חוק הריכוזיות, בעצם אמירת העל הייתה שכאשר יש אנשים שמחזיקים ביותר מדי החזקות, דובר על ריאלי פיננסי, אבל גם בשוק התקשורת התייחסו לזה כאל כוח שמאפשר לשלוט בדעת הקהל, כאל בעל השפעה ריכוזית, כלל משקית. אז ההתייחסות הייתה להחזקה בתקשורת כאל יכולת להדליק לבעל העון השפעה על דעת הקהל, וכל בעלי גופי התקשורת בישראל מוגדרים כגורמים ריכוזיים בגלל ההחזקה בתקשורת שלהם.
אגב, בעבר היו כמה בעלי הון שהחזיקו בערוצי הטלוויזיה, ואני לא יודע להגיד אם זה יצר איזה איזונים או בלמים, כן? כי בסוף, אם יש לך תאגיד גדול בתחום הביטוח, ותאגיד גדול בתחום הדלק, ותאגיד גדול בתחומים אחרים ששולט בערוץ הזה, אז אתה יודע שהרבה מאוד תאגידים יכולים להיות פה, נקרא לזה, מוגנים.
שזה מאזן אימה, שזה מאזן אימה בין בעלי ההון, שאף אחד לא רוצה לפגוע בשני. צריך גם לומר שעזבו את שוק התקשורת, בגלל חוקים שקשורים לוועדת הריכוזיות, חוקים שגבילו אותם מהחזקה בתשתיות אחרות. עידן עופר עזב את ההחזקה שלו ברשת. יצחק תשובה, רק לאחרונה נודע לי שחלק מהסיבות לעזיבה שלו, 20% הוא יחזיק בקשת, 20% הוא יחזיק בקשת, חלק מהסיבות כי כבר התחילו להעיר לו ולהציג לו, אמנם הוא לא הוגבל עדיין, אבל התחילו כבר להגיד לו, יכול להיות שלא תקבל החזקה בתשתיות בישראל בגלל ההחזקה בקשת.
בגלל שאתה שחקן גדול בשוק האנרגיה הישראלי.
בשוק האנרגיה ובשוק התקשורת, וההחזקות הצולבות האלו באמת מייצרות לך מכפיל כוח, ולכן הוא החליט בין השאר לעזוב את ההחזקה בקשת. אז זה היה אפקטיבי במקומות מסוימים, זה עדיין לא אפקטיבי בגדול, כי למ לבטניק שמוגדר גורם ריכוזי בישראל, ממשיך להחזיק בחברת חדשות 13, ומעליו חברת החדשות החזקה בישראל, חדשות 12, מוחזקת כאמור על ידי ורטיים, ומנסה עכשיו משרד התקשורת בעצם לעשות בזה סדר, ולהגיד רגע רגע, אני רוצה שכל מי שמחזיק בחברת חדשות שמשדרת בווידאו, בעצם יקבל, יצטרך לעבור הליך מחדש, לקבל רישיון מחודש, ללכת לרשות, לגורם, לגוף חדש, גוף פיקוח חדש על התקשורת שיוקם, והגוף הזה לא יסתפק בהחלטה שלו של המועצה שלו, אלא הוא יצטרך ללכת לוועדת הריכוזיות, ולשאול אותה מה דעתך, האם את חושבת שהמסירה של רישיון לשדר חדשות לברטיים, לבלבטניק, תייצר לו מכפיל כוח, השפעה על דעת הקהל על פוליטיקאים, ומסוכנת, או בסדר, או סבבה. וההחלטה הזאת שתינתן בידיים של ועדת הריכוזיות מפחידה מאוד, גם את קשת וגם את רשת, כי ועדת הריכוזיות תלוי מזהות החברים בה, אבל בזמנו למשל כשדיוויד גילו היה ב-2015, עמד בראש רשות הגבלים, ולכן גם עמד בראש ועדת הריכוזיות, החוות דעת הראשונה אגב של ועדת הריכוזיות הייתה בנושא של לא לאפשר לגופים ריכוזיים לשלוט בחברת חדשות שהייתה אמורה לקום בעידון פלוס, לא משנה, אבל הייתה שם אמירה נורא ברורה שגופים שמחזיקים בהחזקות ריאליות משמעותיות ולא לתת להם החזקה בתקשורת, אז יש כבר כזאת עמדה שנאמרה בוועדת הריכוזיות, ולכן ההליך הזה שבו עכשיו המחוקק, התזכיר החוק הזה, רוצה להעביר מחדש את ורטיים ואת בלבטניק בהליך שבו ועדת הריכוזיות תחליט האם לתת או לא, מפחיד אותה מאוד, כי המשמעות היא יכולה להיות הפקעה, פשוט לקחת להם מהידיים את חברת החדשות שלהם.
אז יש פה שתי בעיות שאני מזהה. אחת זה, קודם כל, רק לפני כמה שנים היה מכרז בעצם על קשת ורשת, נתנו להם רישיון, נכון? עד שנת 2030 ו...
בעיקרון זה 2032, כן.
2032. הם לא יכולים לבוא ולהגיד, חברים, נתתם לנו רישיון עד 2032, דברו איתנו בנקודת היציאה, לא עכשיו?
אז כמובן שהמשפטנים שככה יושבים שם כבר מנסחים את ההתנגדויות, באמת אומרים את זה, יש לנו החזקות, יש לנו זכות קניינית ברישיון, שהשקענו כסף, רכשנו למעשה את האפיק הזה, על סמך הזה שנוכל להחזיק בזה לעתיד. צריך לומר גם בסוגריים, שכבר כאשר נמסרו הרישיונות ב-2017, הם היו אמורים לעבור הליך דומה. כל הרישיון להחזיק בערוץ ברודקאסט, לא דווקא בחברת חדשות, היה אמור להיות מותנה באישור ועדת הריכוזיות, אבל כלי התקשורת שלנו הצליחו להפעיל לובינג מאוד מאוד חזק, שאיכשהו שחרר אותם מהחובה הזאת בפעם הראשונה שהם מקבלים רישיון, כלומר בהסבה מזיכיון לרישיון, שחרר אותם עד 2032, והם לא היו אמורים לעבור את הבדיקה הזאת של ועדת הריכוזיות. עכשיו משרד התקשורת מנסה להחזיר את גלגל אחורה ולהגיד בעצם, אם אתם רוצים לשלוט, להמשיך לשלוט בחברת חדשות, תצטרכו לעבור את ועדת הריכוזיות ועוד משהו, גם תצטרכו לעבור הליך של אישור או התוועצות עם רגולטור רלוונטי לתחום שבו אתם פועלים.
פה אני רוצה להגיע בעצם לדבר שהוא בעצם המשמעותי כרגע, רוצים להקים מין גוף פיקוח חדש על, על הטלוויזיה המסחרית, וגם על הכבלים והלוויין, פעם קראו לזה ברית המועצות, לוקחים את המועצה לכבלים ולוויין,
בעצם יש
את הרשות השנייה, מאחדים אותם, בונים איזשהו גוף, ואתה צריך את זה. העניין הוא שבעצם אומרים לערוצי החדשות, אתם תצטרכו לעלות לרגל לוועדה הזו, ופעם ולקבל את הרישיון מחדש. והשאלה היא תמיד, בטח בשנים האחרונות, בגלל שכל אחד הוא נגוע, כל אחד הוא בפוזיציה, כל אחד הוא מינוי של מישהו, כולנו חושדים בכולם, וכולם נראים לנו שליחים של מישהו שעושה משהו למען איזשהו אינטרס, איך אתה יוצר גוף שאתה אומר הוא באמת נקי מבחינה פוליטית, אין לו שום זיקה לאף אחד, ותביא את עניינך בפניו, והגוף הזה יבחן את זה בצורה נקייה, ולא נגיע למצב שבו בעצם קשת או רשת עולים לרגל, ניקח את זה כמה שנים אחורה, לשר התקשורת דאז, נגיד בנימין נתניהו, ומבקשים שהוא יחדש את רישיונם, או בוא נאמר הולכים לשלוחו של בנימין נתניהו למקום הזה, שלמה פילבר, עד המדינה היום במשפט שלו, ואומרים לו אנחנו רוצים שתחדש לנו את הרישיון, ואז מתחיל הדיאלוג הזה, הסחר הזה של מה אני מקבל, מה אני נותן וכו', שזה כמובן דבר שצריך למנוע אותו. השאלה אם החוק מונע את זה, מרחיק את הפוליטיקאים מערוצי החדשות, או דווקא מקרב אותם?
אז התשובה היא לחלוטין לא, ואם יש סיבה אזרחית באמת, לאור מה שחווינו במשפטי נתניהו עכשיו, באמת להתנגד לפחות לסעיפים מרכזיים בחוק הזה, היא כי הוא לא מייצר מספיק הרחקה בין הפוליטיקאי לבין הגוף פיקוח הזה שמוקם עכשיו. כי לדוגמה, הגוף הפיקוח הזה היה יכול להיות רשות סטטוטורית נפרדת עם חשב עצמאי וייעוץ משפטי עצמאי. לא, הגוף הזה יהיה בעצם סוג של יחידה בתוך משרד התקשורת. כלומר, כל התקציבים שלו, התקציב של המנקה ושל הקפה של גוף התקשורת הזה יהיה תלוי תמיד בהחלטה של שר. והמינוי של היושב ראש הזה, שהוא יהיה עובד מדינה, נעשה בהליך רגיל של ועדת איתור. כלומר, בדרך כלל השר ממנה את המנכ״ל שלו, את איש אמונו לוועדת איתור, ואנחנו יודעים איך זה עובד. המנכ״ל ככה בקריצת עין, השר, הפוליטיקאי אומר בקריצת עין למנכ״ל את מי הוא רוצה שמה, והוועדת איתור מחליקה קדימה את המינוי הזה, ואיכשהו כולם יודעים מראש מי המינוי, וזה מסתדר. אז היכולת של השר למנות את המקורב עליו לתפקיד האחראי על הפיקוח, יושב ראש המועצה הזאת שתחליט מי יקבל אישור חדשות או לא, הוא מדי נמצא בידיים של השר. צריך להזכיר, למשל בתאגיד השידור הציבורי, שזה באמת היה חוק יוצא דופן, יוצא מן הכלל, בהקשר הזה, כשרצו להקים מועצה, אמרו, השר ממנה שופט. שופט בדימוס, והשופט עצמו ממנה את שאר חברי ועדת האיתור, והם מחליטים לבד מי יהיה המועצה. השר אפילו אין סמכות להחליט, לבחור, אפילו אין, השר אפילו סמכות לקבל רק חצי מהחברים.
השר אבל כלל יכול להחליט מי יהיה השופט.
נכון. אז אנחנו כאילו, כן. יש גבול כמה
אבל
אנחנו,
אבל זה בדיוק הנזק של השנים האחרונות, שהכל פוזיציה, וכולם אינטרסנטים, וכולם מסתכלים רק על הזווית שלהם.
אז אם היו מאמצים בחוק הזה את המודל של מועצת תאגיד השידור הציבורי, שבה השר ממנה שופט, יכול להיות שופט, קרוב לליבו, בעמדותיו, לפי פסיקותיו, אבל השר ממנה שופט, והשופט ממנה, אז יכול להיות שבאמת היה ריחוק מספיק.
רגע, והשר עוד יכול למנות שופט שמרן או שופט ליברל?
בדיוק.
איזה אנחנו שופט הוא ימנה? אנחנו לא מצליחים לצאת מהלופ הזה, אז איך יוצאים מזה?
מצד שני, לייצר נתק מוחלט, לשים את כל הסמכויות של שוק התקשורת בידיים של אנשי מקצוע, זה קצת בעייתי, כי זה באמת מנוגן לדמוקרטיה. בסוף אנחנו בוחרים את נציגי הציבור ונותנים להם את הפוליטיקאים ונותנים להם סמכות ואחריות להוביל מדיניות
של, אבל אנחנו לא רוצים, אבל פוליטיקאים שבזמן, נגיד, תחשוב, קמפיין בחירות, צריך לחדש את הרישיון לרשת או קשת, הם עולים לרגל לאותו פוליטיקאי, נותנים לו זמן מסך, עושים לו הקלות כאלה ואחרות, מקרקרים סביבו. כלומר, קל לתרחש את הסיטואציות שיכולות לבצר במצב כזה. והשאלה, איך מונעים אותם? דמה, כמעט לחלוטין. איך מונעים אותם?
אני לא מאמין שאפשר למנוע אותם לחלוטין. בסוף, המשולש הזה של הון שלטון עיתון, המשולש הזה ימשיך, הלחצים ההדדיים האלו אחד על השני יימשכו, היכולת שלנו היא רק כציבור, א' כל לפקח על זה ולראות את זה בהליכים כמה שיותר שקופים, ולפחות לא להחמיר את המצב. בתחושה שלי, בהיבטים מסוימים, החוק הזה מחמיר את המצב, כי הוא באמת נותן הרבה יותר כוח לפוליטיקאי להיות יותר קרוב לפיקוח על שוק התקשורת, נותנת לו הרבה יותר סמכויות להחליט למי יש רישיון ולמי אין רישיון, ויותר מזה, מי שקורא את החוק בעיון, יש שם יש שם הליכים כל מיני שנועדו באמת לייצר ממשל תאגידי לחברות החדשות האלו עם דירקטורים חיצוניים וכאלה, אבל יש שם למשל סעיף שהמועצה, כלומר אלו האנשים שנבחרו בידי הפוליטיקאי, תחליט החלטות אתיות, החלטות שכל מערכת מחליטה בפני עצמה, מה האופן שבו היא למשל מתנצלת על טעויות, איזה גילוי נאות היא נותנת, יש איזה דיון ציבורי מאוד נרחב, אבל מעולם לא חשבנו שניתן את זה בידי המחוקק
הפוליטיקאי. אבל יש פה שאלה פוליטית לסיום, אתה יודע שמנכ"לית משרד התקשורת לירן אביסר בן חורין עבדה בזמנו בלשכת ראש הממשלה בתקופה של אייל גבאי נדמה לי, ויועז הנדל כמובן עבד בלשכת ראש הממשלה, ראש מערך ההסברה הלאומי. אני לא יודע לגבי לירן, כלומר מה עמדותיה, אבל היא פקידת ציבור, בוא נשאיר אותה רגע בצד. אותו יועז הנדל ידוע כמתנגד לנתניהו, ונראה כאילו הוא מוריש לו, אם היה ונתניהו יחזור, ואת כל הסצנריו הזה שיכול להיות שנתניהו יחזור, הוא מוריש לו חוק שלדעתי הוא חוק כלבבו. כלומר, הוא יגיד, בוא'לה, זה אפילו לא חוק שלי, זה חוק של יועז הנדל. הוא זה שעשה את זה, והוא זה שנתן לי דריסת הרגל הזו, ושהוא אפשר לי לעלות לרגל את כל הקשת רשת האלה אליי. והשאלה אם הוא לא ער לעניין הזה, הוא לא מבין שיש פה גם איזה שדה מוקשים?
לשעה הדרך לגיהנום רצופה, הכוונות טובות, אם היא צועקת פה, ברור שהכוונה של לירן אביסר בן חורין, שהיא באמת מנכ"לית משרד התקשורת מוערכת, והכוונותיה הטובות, ואנשי אגף הכלכלה במשרד התקשורת, שגם הם פקידי ציבור נאמנים, הכוונות שלהם טובות, הם ברור שהם רוצים להסדיר את תחום החדשות, אגב, לעשות צעד, הם עושים צעד אחורה בהרבה היבטים ברגולציה, מפסיקים להתערב בהרבה היבטים בשוק התקשורת, והם משמרים את החדשות כאיזה איש עליו צריך לשמור, הכוונות שלהם טובות.
אגב, לדעתי, מבחינת הפוליטיקאי, הדבר האחרון שמעניין אותם זה לפקח כמה תוכניות ריאליטי וכמה תוכניות הפקות מקור.
ברגע שאתה מוריד את האח הגדול, אתה פוגע כלכלית, ואז זה מתאזן.
כן, אבל לפקח על החדשות זה חלום חייהם של פוליטיקאים, לא?
נכון, אין ספק, אין ספק. כן, אבל הפיקוח על האח הגדול, או להוריד את זמן הפרסום, זה תמיד כלי גם ללחוץ בזירה הזו של החדשות. אז פוליטיקאים לא אוהבים לשחרר בכל מצב. אבל כן, אז כמו שאתה אומר, אני בטוח שהשר הנדל וכל צוות המשרד שלו בטוחים בכוונות הטובות שלהם, ובטוחים שאם הם ימשיכו להחזיק במושכות, אז הם יתפעלו את זה כמו שצריך, וחלילה לא תצא, לא ינסו לשלוט, להשתלט על התקשורת וכדומה. אבל בסופו של דבר, הנוסח החוק כמו שהוא מנוסח כיום, אם הוא יפול לידיים, כפרי בשל לידיים אחרות, יהיה אפשר לעשות שם המון 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 נזק לאזרחי ישראל. משני צידי המפה הפוליטית, ראינו גם משנה, היסטורית, הרי מי ששלט התקשורת בקום המדינה, היה מקימי המדינה, היו בצד השמאלי של המפה, ואנחנו יודעים שכל ישראל שידר מתוך משרד ראש הממשלה, כן? אז היסטורית היו שני צידי המפה הפוליטית, אבל כרגע החוק משהו מסך כיום עלול לתת לפוליטיקאים הרבה יותר כוח ממה שיש להם.
כן, יפה. טוב, אנחנו נעקוב אחרי העניין הזה. צריך גם לזכור שהסיכויים שהנדל יישאר שר תקשורת גם הבחירות הבאות.
לפי הסקרים הנוכרים הוא לא יהיה חבר כנסת.
לא נראה מגיוניים, אז הוא יוריש את זה לשר הבא. נעקוב. נתי טוקר, תודה.
תודה רבה.
שלום לאבי ברלי.
שלום סמי.
שר הביטחון בני גנץ הכריז השבוע על הכוונה למנות את הרצי הלוי, סגן הרמטכ"ל כיום, לרמטכ"ל הבא של צה"ל. הוא אמור להיכנס לתפקידו בינואר הקרוב. ובדרך כלל חילופי רמטכ"לים מביאים אולי גישה קצת אחרת בנושאים מסוימים. אותנו מעניינת גישתו של הרצי הלוי לסוגיות כלכליות, חברתיות, שאנחנו לפחות עוקבים אחריהן מקרוב. גם הנושא בכלל היחס לתקציב הביטחון, חלקו בסך הכל ההוגה הלאומית, כמובן נושא של גיל פרישה, פנסיה, שכר, וכל הנקודות חיכוך האלה שיש לצהל עם משרד האוצר. והשאלה היא, האם הרצי הלוי מביא פה משהו אחר, או שזה עוד מאותו דבר?
קודם כל, בגדול אפשר להגיד שאנחנו לא מעריכים שיהיה איזשהו שינוי מהותי בעמדות של צה"ל לגבי נושאי הליבה שפירטת כרגע, או לפחות אנחנו לא קיבלנו אינדיקציות כאלה לאיזשהו שינוי מהותי. כן קיבלנו אינדיקציות לשינוי בהתנהלות, לשינוי במוסיקה, לשינוי ביחס.
כן, צריך אגב להגיד שהרצי הלוי הופקד כסגן רמטכ"ל בשנה, שנתיים האחרונות, קצת על איזה ניהול, נקרא לזה תדמיתו של הצבא בנושאים כלכליים, חברתיים. הוא דיבר לא מעט עם הרבה מאוד גורמים בנושאים האלה וניסה להסביר את עמדת הצבא.
כן, קודם כל הוא הופקד על שיקום היחסים, כי אנחנו יודעים שרמת האמון בצהל, לפי כל הסקרים הרלוונטיים שנעשים, נמצאת בירידה. בעיקר מן הזווית החברתית-כלכלית, הביקורת, אנחנו יודעים, הציבורית על ההתנהלות בצהל, געתה במהלך השנה, שנתיים, שלוש האחרונות, השיח הציבורי התמלא בשנה, בשנתיים האחרונות, בסוגיות שבעבר לא נדונו באופן ציבורי, בטח שלא בתקשורת המיינסטרים, ואני מתכוון כמובן להטבות הפנסיוניות לאנשי הקבע למשל, לפערים שבין שכר אנשי הקבע לחיילים לאנשי הקבע הראשוני, סוגיות שכר מורכבות שבעבר לא עלו, לא צפו ברמות כאלה, בצהל מבינים שיש איזושהי בעיה בתקשורת שבינם לבין הציבור, מבינים שיש בעיה בינם לבין משרד האוצר, כלומר גם שהם מצליחים לקצור הישגים בפוליטיקה הפנימית, הם מצליחים לגייס עוד כספים ולגונן על עצמם ועל המנגנון שלהם מפני מנגנוני התייעלות, הם עדיין נמצאים באיזשהו קרב או באיזושהי מערכה לעומתית קשה מול משרד האוצר שהנגזרות שלה פוגעות בתדמית הצבא, והרצי הלוי נכנס בדיוק למשבצת הזאת, התפקיד שלו היה כפול, היה א', קודם כל לנסות ולרקח את דעת הקהל, את התקשורת, את מובילי הדעה, את אנשי המשק, לנסות ולהקשיב להם, לשמוע מה הביקורת ולנסות ולהתאים, ולעשות איזשהם שינויים בתוך ההתנהלות הצבאית, ולהקרין איזשהו, לשדר איזשהו מסר אחר, מסר קשוב יותר, נכון יותר לקבל ביקורת ולהטמיע שינויים, זה א', ב', המטרה שלו הייתה לפתוח דף חלק מול הממשלה, בעיקר מול משרד האוצר, לנסות ליישר תהדורים, לנסות לקבע איזשהו מנגנון של שיתוף פעולה, של שיח שוטף, הוא כונן בינואר השנה, שולחן עגול, אני קראתי לזה במרכאות, עם משרד האוצר, כלומר פגישות תקופתיות, תקופות, זאת אומרת אחת לשבועיים, אחת לחודש, שבהן כולם יושבים סביב שולחן אחד, כלומר כל האוצר על אגפיו, ואנשי הצבא מלבנים ביניהם את המחלוקות, יוצאים לשטח, פוגשים דברים, חולקים נתונים.
אבל תגיד לי, אולי זה קצת גישת שוטר טוב ושוטר רע, כי כוכבי אמר, אני לא רואה בעיניים, אני נאבק על הפנסיות, אני מוכן לעלות לבגץ ולדבר על הגדלות הרמטכ"ל, ובינתיים הרצי הלוי ירקח את השטח ויהיה יותר נחמד לכל האנשים, אבל עכשיו שהרצי הלוי יהיה רמטכ"ל, אז אני לא יודע אם הוא יישאר בתור השוטר הטוב, אבל הוא יצטרך לצידו איזשהו שוטר רע. שאלה מי יעשה את העבודה הזו, הסגן שלו או שהוא עצמו?
קודם כל, הרצי הלוי נכנס בתנאי פתיחה נוחים, מכיוון שלמעשה לא בטוח שצריך שוטר רע כאן. העבודה פחות או יותר במרכאות נעשתה. יש היום, קיימת היום תמימות דעים בקרב הצמרת הפוליטית, לכך שצריך להיות איזשהו שינוי בתקציב הביטחון, אני כוון על הגדלה משמעותית של בסיס תקציב הביטחון. כל אחד, לא תמצא היום אף שר שחושב אחרת, שר האוצר המכהן בכמה וכמה הזדמנויות הצהיר כבר מראש, זאת אומרת, לפני שהכנסנו בכלל לדיוני תקציב, הצהיר שלדעתו מסגרת התקציב, תקציב הביטחון צריכה לגדול, ראשי הממשלה בוודאי עשו כן, וגם ההתפתחויות הגיאופוליטיות, בוא נודע על האמת, הן מספקות רוח גבית לצהל, בין אם זה איראן, ובין אם זה מה שקרה לנו במלחמת אוקראינה והפלישה הרוסית שם, העולם כולו עתיד להיכנס כנראה למרוץ חימוש, זה לא הולך לפסוח על המזרח התיכון, הסכמי אברהם גם בתמונה, ולכן יש איזושהי תמימות דעים שתקציב הביטחון צריך לגדול, השאלה היא בכמה, והשאלה היא מה בתמורה, אלה שתי השאלות, לא השאלה אם זה יגדל, הוא יגדל כנראה, אלא השאלה מה המערכת, מה המנגנוני הבקרה יקבלו תמורה לאותה הגדלה, ובכמה זה הולך לגדול, ולכן לא בטוח שהוא צריך, לא בטוח שצריך כאן שוטר רע, יכול להיות שדווקא הכניסה שלו תהיה חלקה יותר לתפקיד, ובאמת מה שידרש כאן זה יותר איזושהי התנהלות יותר שקטה, יותר מינורית, יותר פייסנית.
כן, אבל צריך לזכור, וזה רק נסיים, שיש עדיין מחלוקת בנושא הגדלות הרמטכ"ל, זה עובר קשיים, זה לא עובר בקלות, אז השאלה אם הוא יציג פה איזה גישה אחרת, או שאנחנו נראה פשוט המשך של עמדת הצבא בעניין.
אז זו השאלה באמת, מה הוא יודע לתת? האם הרצי הלוי יודע בתמורה להגדלת תקציב הביטחון, יודע לתת במרכאות איזשהו שינוי בנושא הבונוסים הפנסיונים, האם הוא יודע לתת הסכם שכר שמתאים או פוזל בו נגיד לכיוון שוק העבודה עתידי לגבי עולם העבודה העדכני למשל, הסכם השכר שנחתם ממש ממש באחרונה מול ארגון המוסד, הסכם שכר שמאפשר מסלולים שלא תלויי ותק, אלא תלויי כישורים והצטיינות, מסלולים שמאפשרים העסקה זמנית, תמורת הגדלה מסוימת בשכר השוטף על חשבון זכויות פנסיוניות ארוכות טווח, הסכמי שכר דינמיים יותר, גמישים יותר, חוזים אישיים, שכר דיפרנציאלי, האם הוא מסוגל להביא את זה לצבא? תשובה כרגע היא מאוד מסויגת, לא חושבים שיכולים, שהוא יוכל כרגע לטעות ולהביא שם לאיזשהו מהפך דרמטי בצבא. אכ"א זה גוף מאוד מאוד כבד, מאוד סגור, מאוד שמרן, מאוד חזק פוליטית, קשה לראות אותם עושים איזשהו שינוי בכיוון הזה. יכול להיות שהוא כן יצליח להביא משהו בנושא הבונוסים הפנסיונים, בעיקר מכיוון ששם יש כנסת שלא מאשרת את זה כרגע, ולא בטוח שתאשר גם בעתיד, יכול להיות ששם הוא כן יוכל להביא לאיזשהו קיצוץ, אבל זו באמת קוסמטיקה ביחס לאתגרים הכלכליים המאוד כבדים שעומדים בפני הצבא ועבור העשורים הבאים. כן.
טוב, אנחנו צריך לחכות ולראות את ההתנגשות הראשונה בנושאים כלכליים, ולראות אם הוא נשאר שוטר טוב או שהוא שינה את תורו. אבי ברלי, תודה רבה.
תודה לך.
איתן אבריאל.
סמי פרץ.
שלום לך. שומך? אני בסדר, אני בסדר. אתה חסר לי פה, היום על קו הטלפון. כן. גם זה בסדר. תשמע, התעסקנו פה בשנה האחרונה הרבה ברעיון, ביוזמה של אלפרד אקירוב, איש עסקים, איש הנדלן, להשתלט על חברת כלל ביטוח. הבנו פה הרבה מאוד התנגדות, משיקולים של ריכוזיות ענפית, משיקולים שהוא לא איזה איש עם איזה ידע או איזה ניסיון מיוחד בשוק הביטוח, וגם בגלל כל מיני בעיות שהיו לו בממשל תאגידי בעסקים אחרים שלו, ואיכשהו הדבר הזה התקדם והתקדם והתקדם, עד שמגיעה כעת ועדת הריכוזיות, והיא בולמת את הרכישה הזו. היא אומרת לו, אתה לא יכול לקנות, קודם כל זה סופי וחלוט, או שיש לו עוד הרבה מה לעשות כדי לשנות ההחלטה?
לא סופי ולא חלוט, אבל זה הולך להיות לו הרבה 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 יותר קשה להוציא את זה לפועל, הוא צריך באמת לעבור שורה של מכשולים, אבל בוא נעשה קצת סדר. אחרי שהוקמה ועדת הריכוזיות לפני למעלה מ-10 שנים, ועברו חוקי הריכוזיות, אחד החוקים קבעה שבמסגרת רשות התחרות, מה שהיה פעם רשות הגבלים עסקיים, תוקם ועדה, לוועדה קוראים ועדת ריכוזיות, והיא באמת תבחן סיטואציות כאלה ואחרות של טייקונים ואנשי עסקים וקבוצות עסקיות שמבקשות לעשות מיזוגים ורכישות וכל מיני הסדרים ביניהם, ואיך זה מסתדר עם חוקי הריכוזיות. אז הוועדה הזאת התכנסה, יושבים בוועדה הזאת, אמורה לשבת שם יושבת ראש רשות התחרות, היא מנועה משיקולים אישיים לעשות את זה, אז העוזרים שלה והסגנים שלה נמצאים שם, נמצא שם משרד האוצר, נמצא שם משרד המשפטים, נמצא שם בנק ישראל, זאת אומרת כל הרגולטורים הפיננסיים יושבים בוועדה הזאת, והם ישבו על סוגיה שנשמעת קצת טכנית ופיננסית, שנוגעת למבנה של אחת החברות בקבוצת כלל. צריך להסביר את זה, זה ייקח חצי שנייה. לחברת כלל יש חברה, יש חברת החזקות, אחרי זה יש חברה שבעצם חברת הביטוח, ומתחת לזה, בתור שלישית בפירמידה הזאת, יש חברה בשם כלל ביט. החברה הזאת עוסקת רק בדבר אחד, שזה לגייס הון באגרות חוב עבור הפעילות השוטפת של חברת כלל. ככה זה בנוי הדברים הללו. והיה דיון, נקרא לזה משפטי עקרוני, האם חברת כלל הזאת, כלל ביט, היא חברה פיננסית או חברה ריאלית? כי מרגע שהיא חברה פיננסית, אז חסר משמעות, ברגע שהיא חברה ריאלית, נוצרת פה פירמידה שהיא על פי החוק הנוכחי אסורה לקיום.
כי צריך להגיד שחוק הריכוזיות אוסר על שליטה בו זמנית גם בחברה פיננסית משמעותית וגם בחברה ריאלית משמעותית.
נכון.
זה בעצם המכשול.
כן, כי באמת, בדיוק כמו שאמרת, יש איסור על ערבוב של ריאלי ופיננסי, כשהסך הכל של החובות של הקבוצה שנוצרת כתוצאה מערבוב כזה, הם מעל 6 מיליארד שקלים. עכשיו, מרגע שבאה באמת ועדת הריכוזיות, וקובעת שעל פי החוק, ואין מה לעשות, ככה זה, בין הם אוהבים את זה או לא, אותה כלל ביט היא תאגיד ריאלי, אז עושים באמת איזשהו את החישוב, ורואים שבתנאים הנוכחים באמת, אלפרד אקירוב לא יכול, על פי החוק, לרכוש את השליטה בחברת כלל.
אגב, הוא יכול, אם למשל, החוב הכולל של אלרוב נדלן, ושל בעלי אג"ח, ושל כלל ביט ביחד, יקטן מתחת ל-6 מיליארד שקל. לכאורה, הוא יכול עכשיו לפרוע הלוואות, ואז להגיד, ירדתי מה-6 מיליארד שקל, תנו לי את החברה.
הוא יכול לעשות כמה דברים, הוא יכול לעשות מה שאמרת, הוא יכול ללכת ולהזיז חלק מהחובות שלו, מחובות בישראל בשקלים, להחליף אותם בחברות של בנקים זרים, כי מבחינת החוק הם לא נספרים בצורה כזאת, הוא יכול תיאורטית להוציא את החברה שלו, את אלרוב מהבורסה, ולהפוך אותה לחברה פרטית, זה אומר שהוא יצטרך לעשות הצעת רכש ולקנות את כל השותפים האחרים שלו, יש לו בערך קצת פחות מ-80%, הוא יצטרך לקנות את החלק של הציבור ואת החלק של עוד שותפים שיש לו שם. כל הדברים הללו, אם הוא ירצה לנסות לעשות אותם, והוא יצעיר, דרך אגב, כבר למיכאל רוכברברג, זה נמצא אצלנו באתר, שהוא ימשיך להילחם, ימשיך למצוא פתרונות, יערער על ההחלטה של ועדת הריכוזיות, אם זה לא יעזור, הוא יחפש דרכים אחרות, אבל כל תסריט יעלה לו עוד לפחות 1.5 מיליארד, 2 מיליארד שקלים נוספים, איכשהו שהוא יצטרך להביא מהבית, מהכיס, וזה כבר הופך את כל העניין למאוד מאוד מפוקפק מבחינת הכדאיות שלו לעשות את זה. זאת אומרת, כששאלת אם זה סגור חלוט, לא, אין אישור אישי לאיש שאומרים לו, אל תקנה את החברה הזאת, גמרנו, אבל ההר שנוצר לפניו, מאותו רגע שהגדירו את כלל ביט כחברה ריאלית, הוא כזה שזה נראה לא כדאי או גבולי מבחינת כדאיות ללכת ולעשות את העסקה הזאת, שהוא בעצם מוצא את עצמו שהוא יצטרך פחות או יותר להפוך את העסק הזה לעסק המרכזי שלו, ולהביא כספים מכל מיני מקומות ולמכור נכסים אחרים ומה לא, בספק אם הוא יבחר לעשות את זה, למרות שהוא מצהיר שהוא עדיין מאוד מעוניין לבצע את העסקה הזאת, וימשיך לעשות את זה.
כן, תגיד לי, אבל מה שמעצבן פה בכל הסיפור הזה, איתן, זה שאנחנו רואים באמת איש עסקים שתרומתו לכלל ביטוח, לדעתי, לא תהיה לו תרומה, אין לו הבנה בתחום הזה, זה לא עיסוק שלו. אנחנו רואים מישהו שהוא באמת מאוד מקושר פוליטית, מאוד ככה נגוע בהרבה מאוד נגדי עניינים. אנחנו רואים מישהו שיש לו היסטוריה ולא נפרט אותה פה, של ממשל תאגידי לא משהו. ואז הוא יכול לפתור את זה באמצעות איזה עניין טכני קטן של הפחתת החוב. למה רגולטורים לא באים ואומרים, חבר, אתה לא יכול לקנות את כלל ביטוח. אנחנו מעדיפים שזה יהיה בידי הציבור הרחב, ולא בידיים של אדם אחד עם כל ההיסטוריה הזו.
התשובה היא שהיה ניתן לעשות את זה, כל אחד מהרשויות הרלוונטיות, ובעיקר רשות שוק ההון, מותר לה, ואפילו היא מחויבת על פי חוק, לבחון על פי כמה פרמטרים את זהות הרוכש, ואת ניגודי האינטרסים הפוטנציאליים שיכולים להיות לו, ואת ההיסטוריה שלו, וכן הלאה. רשות שוק ההון, משה ברקת, שיפרוש עוד מעט, אבל דוקטור משה ברקת, הוא היה יכול לבוא ולבחון את הדברים, ולהגיד, בחנתי את היסטוריה שלך, יש לך פה שורה של ניגודי אינטרסים פוטנציאליים, אנחנו מחליטים שזה לא מתאים, הוא מעדיף לא לעשות את זה. למה הוא מעדיף לא לעשות את זה? צריך לשאול אותו, אבל אפשר לדמיין שבן אדם כזה לא רוצה ללכת ולהסתבך עם אחד הטייקונים החזקים והמקושרים במשק. קל לראות את כמות הפוליטיקאים שמקבלים מאלפרד אקירוב כספים, ויש שורה ארוכה של כאלה, גם כאלה שמכהנים בכנסת עכשיו. קל לראות את כמות המקומות שיושב שם, דירקטוריונים וגופים ציבוריים, הוא ישב באוניברסיטת תל אביב, הוא ישב במקומות אחרים, המכון לביטחון לאומי. האיש מחובר לכל מקום ולכל עניין, ופשוט אנשים כאלה לא רוצים ללכת ובעצם לשרוף לעצמם אולי גשרים ופוטנציאל לשבת בכל מיני ועדות ובדירקטוריונים ברחבי המדינה, ולא רוצים להתאמת איתו ברמה האישית. אז זה מצחיק, כי מצד אחד הם לא רוצים לעשות את זה, ומצד שני לא נוח להם עם העסקה עצמה, ואז הם הולכים דרך לנסות, אתה יודע, להשתמש בלשון החוק בדיוק כמו שהיא, על מנת לרמוז לו לרדת מהעניין, והוא לא, למרות כל הרמזים שכבר ניתנו באמת, גם על הרשות לניירות ערך, גם על ידי שוק ההון עצמו, רשות לשוק ההון, עכשיו על ידי ועדת הריכוזיות ורשות התחרות, האיש לא מעניין אותו, כל הרמזים, הוא ממשיך בשלו, ואני לא בטוח שהסיפור הזה עדיין יסתיים.
כן, יפה, טוב, אנחנו כמובן נעקוב, איתן אבריאל, תודה.
חן.
עד כאן האינטרסנטים להיום, תודה רבה לאברי רוזן צבי ולמאיה בן ניסן שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה ולהתראות.